שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו בשעה טובה בשיעור השני בסדרה על הלכה ובריאות הנפש. סדרת השיעורים מוקדשת לנשמת חוי בת שרית ויצחק זיכרונו לברכה. בשבוע שעבר, מי שלא היה, אנחנו עשינו חזרה על כל עקרונות היסוד של התחום של בריאות הנפש וההלכה, שכבר נגענו בזה בחודש אדר, אבל חצי שיעור הקדשנו לחזרה. אני אעשה חזרה מהירה על החזרה ונצלול פנימה לעיקר שלנו היום. דיברנו על זה שזה בעצם זה הנושא אולי הכי רגיש שיש. יש בו הרבה סטיגמה, הרבה בושה, הרבה בורות, למי שלא מכיר את זה, וחבל. ולכן זה כרוך בהרבה הסתרה, באי נעימות, וזה קיים. זה קיים בסביבתנו. הסטטיסטיקה מדברת על אחד משלוש. אחד מכל שלושה אנשים בא במגע. אני יכול להגיד שגם בשיעור פה, בשבוע שעבר, ניגשו לו כמה אנשים, וכל אחד טיפר על ממשק שיש לו, לא דווקא במשפחה שלו, אבל ממשק שיש לו והתמודדות מעבר או מההווה, בדברים האלה. אז זה נמצא פה. המטרה שלנו היא ללמוד איך לדבר, איך להתייחס לתחום, איך לפתח שפה. שפה בעבודת השם, שפה בהלכה. כי הכי פשוט זה להגיד, בסדר, פטור מן המצוות. אתה לא מי שלנו. ניתן סתם דוגמה, דוגמה מהשבוע האחרון שהתחדשה. ניגשה אליי משפחה, לא מפה, למשל אתם לא מכירים, אז לא צריך לעשות אלה קרב. כן. אנחנו נדבר על זה. שהילד שלהם, היה לו בר מצווה, והם כבר, ברוך השם, ויש לו איזשהו סעיף, לא משנה מה, שהוא חייב, הוא מתפקד עם כדורים. אבל מתפקד על הכיפק, אבל עם כדורים. עכשיו, מה הבעיה?
נגמרו הכדורים.
לא נגמרו, יום כיפור עוד מעט. ומה קורה ביום כיפור? אז הם הלכו לשאול רב, הוא אמר להם, חצי שיעור אסור מהתורה, מה הבעיה? צום זה דאורייתא, תפילה זה דרבנן, שישב בבית. כי בלי כדורים הוא לא יאכל בבית כנסת. הוא לא יאכל בבית כנסת. הוא לא יהיה בתפילה, גם תפילות ארוכות.
איזה סוג
התורה הזאת? מה? לא רוצה לפרט כרגע. אוקיי? בתחום הפסיכיאטרי. אוקיי? אני לוקח תרופות מוכרות, לא... אמרתי בר מצווה. בעצם מה שהרב הזה אומר, תשמע בחורצ'יק, לך לא יהיה יום כיפור בחיים. שכל החברים שלך יספרו... אין יום כיפור. ואז הם שאלו, אמרתי, רגע שנייה, הרב שאל אתכם מה שם ההפרעה שלו? הרב שאל אתכם איזה כדורים הוא לוקח? אז איך הוא פוסק בדבר שהוא לא מבין? אז שאלתי אותם מה שם ההפרעה שלו. אז הוא בטח את הכדור הזה, וזה, כן, זה הכדורים. אוקיי, בסדר, אז הכדור הזה אפשר לוותר יום אחד. שני הכדורים האלה הוא צריך לקחת, כי בלי זה הוא לא יתפקד. ויש פה תשובות שלמשל, אם לוקח משהו שאין בו הנעת אחר, למשל, איזשהו מיצוי של קורקומין או משהו מגעיל שעוזר לו לבלוע את הכדור, וזהו, הוא לא ייהנה מזה, זה פחות מחצי שיעור, וביום כיפור הוא יהיה חלק מכולנו. הוא לא יהיה מחוץ לגדר ההלכתית החברתית. ושאנשים לא מודעים לזה, אז הם עושים, טוב, לא, אסור מהתורה, ולא מבינים מה ההשלכות של זה. אז זה בעצם המטרה שלנו. עכשיו בואו נראה את הדברים, על מה זה הדברים מתבססים. דיברנו פעם שעברה. כתוב בגמרא ביומא פרק שמיני שגם חצי שיעור, יש שיעור, מה השיעור שמתחייב, אם זה רביעית? לא, אבל גם חצי שיעור, גם פחות מזה אסור.
אסור, אבל לא מתחייב.
אסור גם לאכול פחות מכשיעור. זה מה שהגמרא אומרת.
ולעולם לא יזכה לקיים את...
שנייה, אז נתנו פתרון. חולים זה משהו אחר.
הנה פה בדיוק, חולים פיזיים
וחולים... שנייה, אז בוא נתקדם, זו שאלה טובה, בוא נתקדם. דיברנו פעם שעברה שבהגדרות של בריאות פיזית, גופנית, יש לנו גדות הלכתיות, חולה שיש בו סכנה, מחללים שבת גם באיסורים דאורייתא, כי זה פיקוח נפש. חולה שאין בו סכנה, מחללים בו את רבנן, יש לנו סכנת איבר, דיברנו על זה וראינו שבחז"ל לכאורה אין לנו הגדרות מדויקות, מה זה בריאות הנפש? חולה התמודדות נפשית. זה חולה שיש בו סכנה, שאין בו סכנה, זה דאורייתא, זה דרבנן. מה שעשינו בעצם, זה הבאנו שלושה פרמטרים, שאמרנו שאני יכול לסווג את ההתמודדות הנפשית, ולנסות להכניס אותה לקטגוריות, להתחיל אותה לקטגוריות מוכרות לנו. הפרמטר הראשון היה שהבעיה, ההתמודדות הנפשית, יוצרת פיקוח נפש, הוא סכיזופרן, ופתאום הוא רואה מישהו ברחוב שחושב שזה חיזבאללה שעוקב אחריו, זה מקפיץ לו את לחץ הדם ויכול לעשות את כיף לב, זה פיקוח נפש. זה דוגמה קלה. הפרמטר השני זה אדם שבעקבות ההתמודדות הנפשית יכול לגרום נזק לעצמו או לאחרים. הוא בהתקף מניה ונוסע ברחוב בגין על 180 קמ"ש, כי יש לו איזשהו קטע עם מכוניות, בסכנת נפש. הוא חושב שהוא סופרמן, והוא גר בקומה 15, אז זה...
מה
הדוגמאות האמיתיות? לא ברחוב בגין, ברחוב אחר. אוקיי? כל הדוגמאות משהו דוגמאות אמיתיות, משנה וחצי האחרונות.
הדוגמה הראשונה היא מאוד מאוד בעתיד, כי הגבול הוא הולך ונעלם. אני אתן לך את הדוגמה.
נכון, נכון.
זה אסור יהיה לפטר אדם מהעבודה.
נכון, שאלה מעולה.
כי מה
שאלו לגבול?
היו אנשים שכבר כיף לב,
שנייה, שנייה. רגע, 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 שנייה. אבל אנחנו לא ניגע בזה עכשיו.
בהייטק שמו ניידות ו...
בסדר, בסדר, אני אומר, זו שאלה טובה, הרחבנו על זה באדר, אולי נגיע לזה בשבוע הבא, בחלק הבא, בסדר? אחרי זה עסקנו, בפרמטר השלישי. הפרמטר השלישי עוסק במניעת הידרדרות. האם מותר לי לבצע כל מיני איסורים כדי למנוע הידרדרות שתביא את האדם, אם הוא יידרדר למצב שבו הוא פטור מן המצוות. למשל, אדם...
כרגע הוא בסדר,
יש לו תוכן אלצהיימר, אבל אם נעשה פעולות מסוימות, זה יכול לעכב את ההידרדרות של המחלה, שוודאי שבשיאה הוא כבר יהיה פטור מן המצוות, וראינו שמותר, דנו בזה, אני לא חוזר על זה כרגע, ואז התחלנו לעסוק בשאלה הכי לא פוליטיקלי קורקט, מה זה שוטה? אז כולנו מכירים את המשנה, יש הרבה משנאות כאלה, חרש, שוטה וקטן, מה שנקרא חשו ראשי תיבות, חרש, שוטה וקטן, פטורים מן המצוות, והבאנו סיפור, סיפור שזעזע את העולם היהודי באירופה, בסוף המאה ה-18, פרשת הגט מקליבה. ששם היה חתן שכנראה היה לו, אני אגיד בשפה המקצועית, היה לו כנראה התקפים לא תמידיים, רגעיים, של חרדות, של חששות, כנראה לא מבוססים בצורה אמיתית, גרמה לו גם לעבור על איסורים בשביל זה, בעקבות זה נתנו לו גט, המשפחה שלו טענה שהוא לא היה שפוי, ולכן הגט לא תופס, ואשתו יש את איש, דיברנו על זה שבוע שעבר, אני לא חוזר, רק דוגמה כדי לסבר את האוזן, מה ההשלכות של הסוגיה הזו. וכך אנחנו נראה את זה כבר היום. מה שנעשה היום, זה נתמקד בסוגיית היסוד, כמו אמרו פה, הסוגיה של השוטים. אוקיי? סוגיה אחת בגמרא מרכזית, שהיא דנה בכל הנושא של מה זה הגדרה של שוטה. להערכתי נצטרך גם את הפעם וגם את השיעור הבא, רק כדי לפרק את הסוגיה ולהבין את ההשלכות ההלכתיות שלה, ואחרי זה כבר נחליט איך מתקדמים, אם מתקדמים וכו'. אז בואו נתחיל במקור א', אנציקלופדיה הלכתית רפואית חלק ז'. מחלות רוח הן סטיות בחיי הנפש, המתבטאות הן בהתנהגות חריגה מהנורמה החברתית המקובלת והן בחוויה ובחשיבה של הפרט. ההגדרה הרפואית המדויקת של מחלות נפש רבות היא קשה ולעיתים בלתי אפשרית. היום הדבר הכי חשוב ברפואה, אבחון. שלב ראשון, אבחון. שלב שני, פרוגנוזה. כלומר, מה הערכה על ההמשך? גילוי מוקדם מציל חיים. הדברים הכי קשים זה שאדם לא יודע ממה הוא סובל, ואז שמגלים, הרכבת כבר יצאה לדרך. ופה אומר פה הבעל אנציקלופדיה הלכתית רפואית, ולעיתים בלתי אפשריות. לפעמים אתה לא יכול להגדיר. ואומנם נעשו ניסיונות רבים לאפיין ולהגדיר מחלות הנפש והפרעות האישיות למיניהן, אך עד היום אין הגדרות ברורות וחד משמעיות של הפרעות נפשיות שונות. אנחנו מדברים פה על העולם המקצועי, לא על העולם ההלכתי. גם בעולם של הפסיכולוגים הקליניים והפסיכיאטרים, לפעמים אין שם לילד. מכניסים את זה לקטגוריה כזו, לא, אבל יש פה התנהגות שהיא סותרת את זה, והתנהגות כזו, וכפי שאמרנו בשיעור שעבר וגם בחודש אדר, זיהום בברך פחות או יותר, דלקת בברך תראה אותו דבר אצל רוב האנשים, פלוס מינוס גובה משקל גיל, אוקיי? אבל זיהום, הפרעה נפשית, אצל כל אחד, דיברנו על מניה דיפרסיה, כל אחד זה המניה שלו.
לא, אבל גם יש עניין חברתי, סוציולוגי,
נכון?
כמו פעם הומואים היו סטייה נפשית, נכון? ב-DSM היום.
אני לא מדבר על זה. אני מדבר על היום, על הפרעות, שיש כל מיני תופעות, שאתה לא יודע איך לסדר, אתה מסדר אותו כ-ASD, כאוטיסט, או אולי הוא DID, אולי הוא, מה שנקרא, יש לו פיצול אישיות. אז זה דברים שהם, הרבה פעמים, זה סלט פירות. נכון, מדעי הרוח, אבל זה לא פה, זה לא... נכון, זה לא מדע מדויק. בוא נראה פה מקור ב', פרופסור ישראל שטראוס, מה שנקרא מגדולי הדור בתחום של בריאות הנפש, בכנס של דיינים. כפי שראינו הגט מקליבה, זה משליך גם לעולם של הדיינים. המושג שוטה הוא מושג אשר קשה לתפוס אותו בשלמותו. השימוש הנפוץ ביותר של המילה מתארת בקירוב רב את התופעה הקלינית של הפסיכוזה. אף על פי שהתיאור הפנוטיפי של השוטה שונה במקורות תנכיים, תלמודיים ובטקסטים קלאסיים יהודיים. נוצרת הגדרה של שוטה, הגדרה הקשורה לסימפטומים ובוססת על התנהגות שאפשר לצפות בה ללא התייחסות כלשהי לסיבת ההתנהגות. וכולי וכולי. כלומר, פרופסור שטראוס אומר, ההגדרה ההלכתית קלינית של שוטה תלויה בעיקר בהתנהגות ולא בסיבה. תזכרו את זה, זה מאוד מאוד חשוב להמשך הפסיקה ההלכתית. לא מעניין אותי הטייטל. יש לו תעודת ככה, תעודת ככה. מה קובע? ההתנהגות. ההתנהגות זה מה שקובע. כלומר, לא אכפת לי מה המניע, מה הסיבה הפנימית לדבר. עוד מעט אני אסייג את זה, אוקיי? אבל הדגש ההלכתי הקובע זה מה ההתנהגות בפועל. ופה חשוב להדגיש, לכאורה אין שוויון ברור בין האבחון הפסיכיאטרי לאבחון ההלכתי. כלומר, אם אדם מגיע לרב, תשמע כבוד הרב, הנה, מלוא התנה, יש לי פה עכשיו את כל האבחונים שאני ככה וככה וככה וככה, זה לא שווה, כמו למשל, מישהו בא, שמע הרב, יש לי ספיקת לב, יש דיאליזה, זה, אז זה שווה ככה, אתה לא צם, אתה... זה לא משוואה, כל מקרה לגופו, ה-DSM הוא לא קובע, DSM זה השולחן ערוך של מחלות הנפש. עכשיו מה זה DSM, ראשי תיבות מי יודע? Disorder Statistic Manual. מה המילה S? כן, סטטיסטיקה. עכשיו מה זה סטטיסטיקה? כלומר כל מי שחורג מהסטטיסטיקה של הנורמל הוא לא נורמלי. אבל מי אומר מה נורמלי? אוקיי, אתה מבין את האבסורציה בדבר. בסדר? נכון, לא, ודאי שזה התפלגות. אבל אני אומר, ברמה ההלכתית, אם מישהו בא אליי, זה מה שכתוב לי ב-DSM, סליחה, זה לא מעניין אותי. בוא נדבר על ההתנהגות, מה זה בפועל? מה זה גורם לך?
בסטטיסטיקה אתה צריך איזשהו מדע כמותי.
נכון, 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 נכון. טוב, בוא נראה עכשיו... ולכן אני אומר שאני בא לפסוק בסוגיה, אני צריך לשאול את השאלות הנכונות. היכולת להבחן היום שלא הייתה קיימת עד לפני 150 שנה. ודאי, ודאי. יש המון. יש המון, אבל לא נכנסתי לנושא השטות בתנ״ך, כי זה נושא לסדרה בפני עצמה, שאול עם רוח רעה, ודוד צריך לנגן לו. שאלה שנשאלתי מלא פעמים, על אדם עם נטיות אובדניות, או דיכאון. שחייב לשמוע מוזיקה בשבת. אבל הבעל לא מסכים, הילדים לא יראו. אז אגב, זו תשובה פשוטה. מכינים פלייליסט ביוטיוב, אוזניות, ושמה בחדר שינה עם אוזניות, אף אחד לא שומע. אוקיי? זה, שוב פעם, אולי היה פה איסור דרבנן, גם זה לא בטוח. אוקיי? אולי עובדין דחול. אוקיי? לא נגיד את זה כרגע, כי זה נושא לפני עצמו שטות בתנ"ך. יש המון שטות בתנ"ך. המון, המון, המון. אני אומר, היכולת להבחן חידוש שלה בזמן השולחן ערוך, בזמן הרמב"ם, ולכן השוטה המדובר זה סוג של פסיכולוגיה שלא בכך היו מודעים לה בזמן הפסיקה הזו. במסכת תענית דף כ"ב שראינו שוטה שמתוך ההתקף שלו הוא רץ ליד הנהר ויכול לטבוע, כלומר המעשה החיצוני מעיד עליו, אבל לפי זה OCD, כפייתיות יתר, כפייתיות תורדנית, שאדם מה שנקרא נוטל ידיים 50 פעם או הולך עם 80 ציציות, או אומר שמה ישראל 8,000 פעם ביום, מחשש שמה עולה את הידי חובה, זה לא משהו פסיכוטי, לכאורה, לכאורה לפי שהחברה תופסת את זה, או שכן, תלוי במודעות. ולכן, הדגש הוא על אבחון הסימפטומים, לא על השורשים, כל שזה קשור לפסיקת הלכה. טוב, אחרי כל ההקדמות והדיבורים, בואו נראה איך זה משתלב עכשיו בסוגיה בגמרא, עם ההגדרות והקטגוריות המודרניות של בריאות הנפש. מסכת חגיגה, דף ג' עמוד ב', תנור הבנן, איזה הוא שוטה? שמים את זה על השולחן, תכלס. מה זה שוטה? זה תוספתא שמופיע גם מסכת תרומות. שימו לב, תנור, זה מקור תנאי. היוצא יחידי בלילה, דבר ראשון, והלן בבית הקברות, דבר שלישי, והמקרע את כסותו. זה שוטה. אני חוזר. מי שיוצא יחידי בלילה, לאן הוא יוצא, למה הוא יוצא, לא יודע. לאן בבית הקברות? הולך לישון בסגולה. לא יודע. אבל שם הוא יושב.
תמיד נשמע כרשימה של התנהגויות לא נורמליות.
רגע, רגע, אנחנו נגיע, נגיע, נגיע לזה.
שבחברה שבה זה כן הנורמה,
אז, אבל... אבל זה השור הבא גמרא.
ככה אתה מגדיר 6 מיליון מתושבי מצרים.
שנייה, נכון. והמקרע את כסותו. כלומר, הוא קורע את הבגדים שלו. איתמר, רבונה אמר. עכשיו, רבונה, עברנו לאמוראים. רבונה אמר, עד שיהיו כולן בבת אחת, כמובן, התורה אבן מביא, בבת אחת, כלומר, לא, הוא לא תוך כדי, אלא אחד אחרי השני ברצף קרוב. רבי יוחנן, המורה בארץ ישראל, אמר, אפילו באחת מהן. צריך להבין את זה, אני לא פותח את זה כרגע. היחידה, מי שואל את הגמרא, מה מדובר? אידי עביד להו דרך שטות, אם הוא עושה את זה מדרך שטות, אפילו בחד הנמי. אבל אם מדובר בשישה מיליון, בקהיר, שהם יגרו מהכפרים כדי להתפרנס בעיר, ואין להם מקום, אז הם שמים מחצלת בין הכברות ושם הישנים, זה לא דרך שטות. אידי לא עביד להו דרך שטות, אבל אם זה לא דרך שטות, אפילו כולו נמי לא. הוא עומד בחזק קדישה, יש לו הלוויה ב-12, הלוויה ב-5, אז הוא כבר לא חוזר הביתה, שם פלציב, והולך לישון שם בחלקה של הצדיקים, למה לא?
הוא
אמר לך,
עשית
הוא בחרה שישם בראש השנה, בבית
כברות,
כן, כן, בעשר ברכות. אשתו זרקה אותו מהבית. כן, טוב.
הגמרא פה משתמשת...
רגע, כן, מה הגמרא משתמשת?
הגמרא משתמשת בשאלה שלה, בתשובה.
רגע, נראה, נכון. ממשיך, אני ממשיך. לעולם, אומרת הגמרא, לעולם דקעביד להו דרך שטות. עכשיו, מה אבא אמינא? ועלן בבית הקברות, אימור, כדי שתשרה עליו רוח טומאה דקעביד. כלומר, הוא ישן בבית הקברות, כי שם יש עדים ורוחות, והוא רוצה שהם ידבקו בו ויהיה בו רוח טומאה. אוקיי, היוצא יחידי בלילה, אימור גנדריפס אחדי, נכנס בו איזשהו שד, איזשהו התקף, ולכן הוא עושה את זה, אבל הוא לא באמת משוגע. והמקרא את כסותו, אי מורבל מחשבותו, הוא מרוב שהוא במחשבות על הסוגיה, הוא לא שם לב, מה שנקרא מתעסק, בהלכות שבת, והוא פורר, מפורר את הבגד שלו. טוב, כיוון דעבדינו לחולו, אבל אם הוא גם נען בבית הקברות, תגרתי בלילה לבד, וגם מקרא כסותו, אבל הוא כמי שנגח שור, חמור וגמל, בבקמה, כלומר, 3 פעמים, ונעשה מועד לכל. אמר רב פאפה, רב פאפה זה כבר דור שישי לאמוראים, סוף האמוראים, איש מי אלי לרבונה דתניא, איזה הוא שותה, כן, זה ברייתא אחרת, זה המאבד כל מה שנותנים לו. ממי, קח 20 שקל, תביא לי עכשיו חלה לשבת מהיפר מור. חוזר אחרי 3 שעות, איפה הכסף, איפה היית, איפה החלה?
יש שיר כזה, יוסי ילד שלי.
כן, נכון, נכון.
אז אחד שזה יש לו מחלה, דפנציה.
נכון.
הוא שותה?
שאלה מעולה. שאלה מעולה. מה אתה אומר? דימנציה, הוא שותה או לא שותה?
לדעתי הוא לא שותה.
ודאי שכן.
כן או לא? אדם עם דימנציה, מאבד מה שנותנים לו. שותה או לא שותה?
ודאי שכן.
מאבד את מי?
טוב, אני לא אחרי... שנייה, אז אני לא רוצה להכריע עכשיו, אבל קודם כל, המטרה שאתם תכריעו לבד אחרי שימת הסוגיה, צריך לסיים אותה. דבר שני, מה זה דימנציה? דימנציה זה קשת אדירה. כן, טוב. אמר רב פאפה, ישמיע לי לרבונה עד אתניה, איזה הוא שותה, זה המאבד כמו שנותנים לו. אבא אדרבה, איבא אליהו, כי אבא אדרבה, אם רבונה היה חוזר בו, היה חוזר בו ממקרי הכסותו, הוא דאבא אדרבה, דדם ילה שזה דומה לזה, או דילמה מכולה, מכולו היה חוזר, תקו, לא מחרים. טוב, בואו נראה קודם כל מקור ד'
אישה
שלא
יודעת לשמור
גיטה. נגיע, 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 זה דוגמה מעולה. רש"י מסכת חגיגה לדף ג' עמוד ב', איזה הוא שותה, אומר רש"י, האמור בכל מקום, שפטור מן המצוות, ופטור מן העונש, ואין קניינו קניין, ואין ממכרו ממכר. אני לא מקריא פה את כולם, אז אני מתחיל מהרמה הכי בסיסית של הבנת הסוגיה, בסדר? אז מי שזה קצת מה שנקרא כיתה א' בשבילו, שימחה לי. אנחנו נחלק את הסוגיה עכשיו ל4 חלקים, כדי שזה מה שנקרא דידקטי, בסדר? סימנתי את זה בדף המקורות באותיות מודגשות. חלק א', הגמרא מונה 3 סימנים לשוטה, יוצא יחידי בלילה, לן בבית הקברות ומקרי הכסותו. ואז הגמרא מציינת למחלוקת המוראים, האם השוטה מוגדר כך דווקא כשהוא עושה את כל 3 הסימנים, או שמא אפילו אחד מהם מספיק להגדיר אותו כשוטה. זה מחלוקת משמעותית מאוד. לדעת רב הונה, צריך לעשות את כל הסימנים בזה אחר זה, כמו שמפרש את טורי אבן. ורבי יוחנן אומר, מספיק אפילו יעשה רק דבר אחד. אני עוד לא מבאר מה כמה שרבי יוחנן, רק פותח את זה. חלק ב', שלב שני בסוגיה, הגמרא מנסה להבין את עניין מחלוקת המוראים. הרי גם רב הונה, בואו צריך להודות, וישרות, גם רב הונה יודע שעושה אפילו את כולם שלא בדרך שדות, הוא ודאי לא שותה. הוא ישם את הקברות כי אין לו איפה לגור, הוא הולך עדי בלילה כי הוא הולך לנחלים, כי עושים זוגינג בלילה, מה לעשות? והוא מקרא את כסותו כי הוא טרוד בסוגיה של, של יבמות דף פי ב' ומה מה, מה קורה, אוקיי? בסדר? מה? כנראה, נכון? אוקיי, חלק ג' רואים? חלק ג' בסוגיה, הגמרא מתרצת, צודק. מדובר פה במי שנוהג בכל הסימנים הללו בדרך שטות, ולכן השיטה של רבי יוחנן שמגדיר שותה אפילו רק באחד מן הדרכים השונות, בהחלט מובנת, זה באמת הגיוני. אבל לשיטת רב הונה, צריך לומר שמכל מקום, כל אחד מהסימנים האלה אפשר להסביר אותם בפני עצמו. אז ממילא, לדעת רב הונה, רק אם נצרף את כל הדרכים, את כל הסימנים הללו, נוכל להחשיב את האדם כשותה, ולא סתם כשותה, שותה מועד, או ליתר דיוק, מועד לשטות. זה דיוק חשוב, אלא נפקמין על ההלכה.
יש גם
הרבה
בין
בבלי
לירושלמי.
מה בירושלמי? יש בירושלמי בתרומות, אבל זה...
ירושלמי
זה תרומות ישראל. אה, תחשבתי את מחוקת בבלי וירושלמי פה. ורבי יוחנן, איפה הוא? ארץ ישראל. טוב, בואו נראה. הטורי אבן, שזה בעל השגת ארי, רבי ארי לבגינצבורג, סוף המאה ה-18, אומר, כיוון רוב האנשים, אומר, אנחנו, מה הסברה של רב הונה? תלך אחרי רוב בני אדם, רוב בני אדם הם לא שותים. בסדר? תאמינו לי. לא אמרתי שלי, שליש מהאנשים יש...
יש להם נגיעה.
בואו נראה.
לא,
יש להם ממשק.
שפעם היה לו...
הם באים בממשק.
אתה לרב אתה שואל
בשביל חבר. לא, 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 לא. טוב, הנה.
בהגדרה
רוב
לאדם לא
שותים. נכון. סטייה מהנורמה, נכון. ולכן אומר, בגלל שהרוב לא שותים, אז אנחנו דנים את האדם הנוהג רק באחד הסימנים לקו זכות. אנחנו דנים אותו לקו זכות. ממילא לא צריך לחשיב אותו כשותה, לא צריך לחשוש לחומרה, שם הקידושיו לא קידושים, או לא יכול לגרש ודברים כאלה. ראינו את זה בפרשיית הגט, ראינו את זה מפרשיית הגט מקליבה, נפקמינה. טוב, חלק ד', סיום הסוגיה, רב פאפה מביא מקור נוסף, ברייטה, נכון, דטניה, שממנו מוכח שאפילו מי שמאבד כל מה שנותנים לו נקרא שוטה. והוא מוסיף וקובע שאילו רב הונה, שהיה 200 שנה לפניו, 150 שנה, היה מכיר את המקור הזה, אז הוא היה חוזר בו. ואם זאת הגמרא נשארת בטקו, האם כוונת רב פאפה לכך שהוא היה חוזר רק ממקרי הכסותו או בהכל, שכל סימן שטות יכול לדון בפני עצמו, אין בזה הכרעה. לסיכום, יוצא לנו שבתחילת מחלוקת רבי יוחנן ורב הונה, הסוגיה לכאורה דנה בשאלה מאוד בסיסית. שאלה של חזקה. האם חזקה לגבינו איזה חזקה? חזקת שטות. שהוא דפוק, שהוא מפגר, סליחה על הביטויים, שהוא מתמודד, שאי אפשר לשמוך עליו. לא יכול להוציא את הרבים וכולי, סליחה על הביטויים החריפים, וחבל אני אומר את זה, האם חזקת שטות יכולה להיקבע על פי סימן אחד, או שמה היא צריכה? שלושה סימנים, ויש לנו הרבה השלכות לזה בבקמה לגבי שור.
אם אותו סימן חוזר על עצמו כמה פעמים, אנחנו בוודאות יודעים שהוא...
מי אמר? מי אמר?
נכנס לצער וקרא את הבגדים שלו פעם אחת, אז מה, הוא שותה?
סליחה על השאלה, אבל היום ברור שיש הרבה הרבה יותר ידע בנושא, מי כמוך...
נכון.
אבל צריך להיות שיהיה איזשהו קשר בין ההפרעה שממנה בן אדם סובל, גם אם אני לא יודע לקרוא לה בשם ולהגדיר אותה
נכון.
בדיוק, לבין העניין ההלכתי שאני נדרש עכשיו לפסוק.
אתה צודק, מה אנחנו עושים עכשיו אבל?
זה ירד לפני התיבה, מכבדים אותו.
שאלות שבכל יום.
רגע.
תסמול את דם, יכול להיות שליח ציבור?
רגע, אז זאת אומרת, יש הרבה מאוד הפרעות שלא מפריעות לבן אדם להוציא את הציבור ידי חובה. זאת אומרת, אחד שסובל מ...
סיפרתי לכם שבוע שעבר על מנהל מחלקה בבית חולים מרכזי בגוש דן, שמקבל החלטות כל יום, מקבל החלטות של חיים ומוות כמה פעמים ביום. והוא על כדורים, ויש לו הפרעת אישיות גבולית, נו, מה לעשות? אז השליח ציבור הוא לא יכול להיות, אבל להחליט עם בן אדם...
לא, השליח
ציבור הוא על כדורים. נכון, נכון, אבל בוא נגיע לזה.
רב רונה, לא דבר שאני אומר, אבל רב רונה מדבר על
רוח יותר מדי.
לא הבנתי? רגע, שאלה מעולה. אוקיי, נכון? שאלה מעולה, אבל בוא נראה. אנחנו עדיין ברובד, הם קופצים ישר למסקנות. אבל כדי שזה יהיה מה שנקרא יסודי, חייבים ללכת קודם כל כיתה א' ב' ואחרי זה י' ב' ואחרי זה כולל. אוקיי? אנחנו עושים את זה מסודר. אז עכשיו אמרנו, הספק של רב פאפה זה בעצם, האם רב רונה למעשה מזכים שחזקת סימן אחד מועילה, או היא לא מועילה רק במקרים מסוימים, אבל לא במקרים אחרים. עכשיו בואו נעבור, כמו שאתם רוצים, לרובד פסיקת ההלכה. פסיקת ההלכה היא לא מ-0 ל-100, אלא צריך לעיין בסוגיה, ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, וכבר עשיתם את זה יפה, אבל לא מספיק, צריך שאני פה נותן לכם פה ציונים, מה השאלות שפוסקים צריכים לשאול אותם לאור השאלה? אז שאלה אחת ששאלתם, זה אדם עושה רק סימן אחד, אבל הוא...
פעם אחת,
אבל הוא עושה את זה...
באופן עקבי, הרבה פעמים.
תקרא לזה בצורה מקצועית, כרונית.
כרונית.
מה זה ודאי? אבל יש פה מחלוקת, למה אתה רואה שזה ודאי? יש פה מחלוקת, נכון? אז זה שאלה אחת, איזה עוד שאלות עולות, מה אתם כפוסקים? מה אני צריך...
אם הוא עושה את הדברים, הוא עושה את שלושת הדברים, אז יש לך
חזקה.
אבל אם הוא עושה את הדברים, אחד השנה, אחד עוד שנתיים, אחד עוד ארבע שנים.
אתה אומר שזה...
כל אחד מאיתנו עשה את כל שלושת הדברים.
שנייה, אז מה שאתה אומר, נגיד בשפה המקצועית, יש פה תופעות, אבל אי אפשר להגיד שהם רצף כרוני. כלומר, אני זוכר בקורס קצינים, בקורס קצינים אמר לי המ"פ, פעם ראשונה מקרה, פעם שנייה, מכירים את זה? צירוף מקרים, פעם שלישית זה תופעה, ובתופעה צריך לטפל, יש לך שבת. זה המשך המשפט, אוקיי? רגע, שנייה, כן.
לא נמצא בלחצים נפשיים ומתפקד כמו שצריך, ורק בלחצים מסוימים, ברמת לחצים מסוימים שאתם לא יודעים אותה, הוא
כבר
מתחיל לעבוד
נגיד
את שפיותו. אם האדם הסביר, כשאתה אומר לו, בוא תתפלל במניין של, תהיה חזן במניין של 30 איש, אז הוא מצוין, אבל תשים אותו...
נעילה, כן. אז בוא נראה, אני רוצה להציע...
אני רוצה להציע איזושהי נקודה אחת חשובה, שאני רואה שהשאלות חוזרות על עצמה, ואתה תמיד עונה רק...
נכון, נכון.
אז בוא... אם הוא יגיד, לא שבלי שאלת, אפשר לשאול, אבל אם הוא יאמר שנדבר על זה, אז להפסיק באותו רגע כי...
אז יאללה, בוא נזדרז, בסדר. אני רוצה להציע שלוש שאלות יסוד, נדון בהן בקצרה, אני גר בשכונה, מקסימום נמשיך שבוע הבא, הכל טוב. כן, טוב, אני מראש אומר, אני מציע רק שלוש שאלות יסוד, אצל ניתוח הסוגיה נעשה בפעם הבאה, בסדר? שאלה הבסיסית והראשונה, שלא שאלתם אותה, אבל היא קפצה לי מראש. כמו מי הלכה? רב רונה רבי יוחנן. ויש פה מחלוקת, קודם כל, לפני זה, קודם כל, כמו מי הלכה?
אפשר לדעת בכלל?
בטח שאפשר לדעת. רגע, בואו נראה, זה השאלה הראשונה.
זה בסוף הדיון.
השאלה, כמו מי נפסקה הלכה, אני דווקא רוצה להתחיל איתה. האם צריך, מה המחלוקת? כלומר, האם צריך לזהות את שלושת סימני השטות על מנת להגדיר אדם כשוטה כמו רב רונה, או שמה צריך, אפשר להסתפק רק בסימן אחד כמו מי, כמו רבי יוחנן? השאלה השנייה שצריך להכריע בה זה האם אדם צריך שיוחזק בשטותו שלוש פעמים או שמא רק פעם אחת. וזה כן, דיברתם על זה. יש לנו גם שאלה שלישית, נגיע לה בסוף. בואו נראה מה קורה רבנו חננאל. רבנו חננאל מראשוני הראשונים. תנו רבנן, כן, הוא מביא פה את כל הגמרא, אני קורא את הקטע המודגש, וקיים עלן כרבי יוחנן. רבי יוחנן? דתניה, איזה הוא שוטה? זה המאבד, כמו שנתנו, רמב״ם. רמב״ם, שימו לב איפה הוא מביא את הלכות שוטה. הלכות עדות. הלכות עדות, באיזה ספר זה במשנה תורה? בסוף. משפטים, שופטים, נכון? זה לא בהתחלה. למה הוא מביא את זה רק בסוף? נדון בזה, אולי נעשה שיעור שלם על שיטת הרמב״ם. יש לזה, יש הרבה, נכון, אז למה הוא מביא את זה רק כאן? אז בוא נראה, אומר הרמב״ם, 10 מיני פסלותן, הלכות עדות פרק ט', 10 מיני פסלותן, כל מי שנמצא בו אחד מהם הרי הוא פסול לעדות ואלוהים, אנשים והעבדים והקטנים והשוטים והחרשים והסומים והרשעים והבזועים והקרובים והנוגעים בעדותן, הרי אלו עשרה, שימו לב איפה השוטה נמצא, באיזה חברה, ובהלכה ת' הוא כותב, השוטה פסול לעדות מן התורה, למה? לפי שאינו בן מצוות, ביטוי שאני צריך להסביר אותו, לא היום. ולא שוטה שהוא מהלך ערום, הוא משבר כלים וזורק אבנים בלבד. איזה דוגמאות הוא הביא פה? לא הדוגמאות של הגמרא. אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת תמיד. בדבר מן הדברים, אף על פי שהוא מנהל מחלקה ומדבר ושואל קניין בשעת דברים, הרי זה פסול ובכלל שוטים יחשב. סליחה, פה נכנסתי מנהל מחלקה. אוקיי? גם רבנו חננאל, גם הרמב״ם, לא לפניכם, גם הראש, עוד ראשונים פוסקים כי רבי יוחנן, חד משמעית, מספיק רק סימן אחד לשטות, לא חייבים את כל השלושה. רגע, זה אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר את זה.
גם כשאתה אומר כל מה שנותנים לו, זה משהו כנראה קבוע.
זה רב פאפה. אבל הרמב״ם...
זה הולך לפי רבי יוחנן, כי רבי יוחנן אומר, זה כל מה שנותנים לו. כל מה
שעודים
לו הכוונה זה באופן
כבור,
תמיד
מאבד. בוא נראה, המאיר. אני לא, הם גם הבינו את הגמרא, הם קראו את הגמרא. הם לא המציאו.
זה פשוט להבין את זה מהגמרא, כי אם
הגמרא
באה ואומרת, לעולם תקעביד לעודך שטות, ואז לכל דבר יש תירוץ, אתה יכול להגיד שבן אדם שלן בבית קברות, זה כדי שתשרה על הרוח תומעה, אתה יכול להגיד שבן אדם עושה את זה פעם.
נכון.
הבן אדם שכל החיים לן בבית הקברות, למרות שיש לו בית,
אז אתה צודק, אבל המאירי חולק עליך, או שמה אתה חולק על המאירי. כי מה אומר המאירי במקור ח' כל שהוא מוחזק בשוטה, ואנו רואים בו שעושה איזה דבר דרך שטות, סימן מובהק בו. סימן מובהק שבו המקרה את קצותו דרך שטות, מעמד מה שנותנים לו, אבל היה מתקבות ובצי יחידי בלי, נם סימנים מובהקים. כלומר, המאירי פה זה כמו רבונה. אלא שרבונה מודיל אבי יוחנן במקרה הקצותו, זה הכל. מרמי רוטנבורג, גרמניה. ורבנו שים חזל משפרה, כתב, "דלא מחזיקין על בחזקת שוטה לגרש עד שיראו בה סימני שטות המפורשים, פרק א' זה חגיגה, ובירושלמי, משמע עד שיראו בה כולם. מערם לא סובר ככה במסקנה שלו, אבל מורית רבנו שמחה משפירא, שפוסק כרב הונא, הוא מצריך שיראו בו את כל הסימנים, גם דעת התשבץ ככה. אוקיי, אז ראשונים, פסיקת הלכה, טור בית יוסף שולחן ערוך, טור חושן משפט, שימו לב, הלכות עדות. שוטה פסול להעיד, וזהו שוטה שיצא יחידי בלילה, מהמת הקברות, והקורא כסימן מה שנותנים לו, ובאחד מאלו שעושה דרך שטות, נקרא שוטה. טור סובר כמו הראש, אבא שלו כמו הרמב״ם, חד משמעית, פסיקה כמו? כמו רבי יוחנן. מספיק דבר אחד. בית יוסף, דווקא בדעבד לדרך שטות, ונראה לי שאין הכוונה שבפעם אחת שיעשה אחד מאלו דרך שטות מקרי שוטה, אלא כשדרכו בכך, וזה שכתב הרמב״ם, כן, מביא פה את הרמב״ם, שוטה פסול לעדות, כי אי אפשר לסמוך על עדות אדם שאין לו דעת, הלכה כרבי יוחנן, אבל צריך שהוא יהיה מוחזק בכך כשוטה. אפשר לנסות.
סכיזופרן שמושפע שלושה חודשים בבת ים, יצא חייל כדורים וכל הדברים האלה. מה המצב שלו עכשיו? הוא עברי באמת?
שאלה מעולה, דנו בה בחודש אדר, אני משאיר אותה פתוח, אני מקווה שבסוף השיעור הבא תהיה לך תשובה. סליחה שאני משאיר אותך במתח, אוקיי? טוב, לא, שאלה מעולה, זה באמת המקרים הלא פשוטים. אם יש פה חזקה, אין בו חזקה, הוא צריך שלוש פעמים, ואם יש לו כדורים אז אולי זה מפקיע מהחזקת שטות. שאלות מעולות, שאלות מעולות, טוב. בוא נראה, שולחן ערוך, שימו לב, שולחן ערוך ביורה דעה, לא בחושן משפט הלכות עדות, אלא דווקא בהלכות שחיטה. חירש שאינו שומע ואינו מדבר ושוטה, דהיינו שהוא יוצא יחידי בלילה, או מקרע כסותו, או לן בבית הקברות, או מאבד מה שנותנים לו אפילו באחת מאלו, או עושה אותה, אם עושה אותם דרך שטות וכולי, אין מוסרים להם לשחוט, לחתחילה וכולי. טוב, שאלה הלכתית השנייה שדנו בה, זה האם צריך שאדם יוחזק בשטות שלו שלוש פעמים, או מספיק רק פעם אחת. לכאורה בזה בדיוק נחלקו רב הונא ורבי יוחנן. לדעת רב הונא יש צורך בחזקת שלוש פעמים, ולכן הוא מצריך דווקא את שלושת הסימנים הללו. ורבי יוחנן סבור שמספיק רק אחד מהם ולא צריך כדי לחזקת שטות. נדלג על כל סקירת הראשונים והאחרונים, כי כבר אין לנו הרבה זמן.
ונציין שרוב הפוסקים סוברים שצריך שהוא יוחזק בשטותו. כמו שאמרת, לא מקרה יחידי, אלא שלוש פעמים לפחות. שאלה מעולה, מה הרווח ביניהם?
אבל לא שם הדברים שונים
האלה. רגע, זה עוד מעט נגיע לזה, אוקיי? בואו נראה את כף החיים, רבי יעקב חיים סופר, תחילת המאה ה-20 בבגדד וירושלים, כתב בית יוסף, חושן משפט, שאין הכוונה שבפעם ראשונה שעשה אחד מלו מקרה שוטה, אלא כשדרכו בכך, אני קורא את הקטע המודגש למטה, ודאי, דאחי נקטינן, ומכל מקום, יעבד לאותרי זימני, נכון להחמיר. כלומר, צריך חזקה של שלוש פעמים, אבל אם כבר ראית פעמיים, תיזהר. שאלה שלישית ואחרונה להיום, שזה מה ששאלת. האם זה שלוש או ארבע? ראינו את זה ביבמות לא מזמן.
הפעם הרביעית היא כבר בתוך החזקה.
מחלוק.
לא צריך ארבע פעמים חזקה.
בוא נראה. האם שאנחנו באים להגדיר מישהו כשוטה, שזה צעד דרמטי, זה לא פשוט, להגיד לבן אדם, תשמע, אתה מחוץ למועדון. זה לא פשוט. אני אומר את זה כמי שאמר את זה לאנשים. וצריך להסביר לו למה אני אומר את זה לטובתו. זה לא פשוט. האם מדובר רק במקרים שנזכרו בגמרא, או שבגמרא זה רק דוגמאות ולא משהו קונקרטי? עכשיו, לדברי הרמב״ם, זה בכלל לא שאלה, תחזרו על מקור זין, רמב״ם עדות, פרק ת' הלכה ת', השוטה פסול לעדות מן התורה לפי שאינו בן מצוות, ולא שוטה שהוא מהלך ערום ומשבר כלים וזורק אבנים מלבד. הוא בכוונה מביא את הדוגמאות שלא נזכרו בגמרא, אלא כל מי שנטרפה דעתו וכולי. הרמב״ם, וכן דעת הבית יוסף ועוד פוסקים, אומרים שמה שכתוב בגמרא זה סתם דוגמאות. לסבר את האוזן ולא בדווקא. אבל לא כולם מסכימים עם הרמב״ם, אף על פי שהרמב״ם זה מאוד הגיוני. נכון, תגידו, אנחנו 121, מה וכולי. אבל תראו, שוט מעריק, בואו נראה יוסף קולון, מכל מקום, מקום י' ד', אין לנו מה שאמרו חכמים, וכן הוכיח מתוך מה שישיב רבנו אביגדור בגרמניה למערם, והרי לך אפילו לעניין גט דחמיר, סמכינה ליתרה בדלו מוחזק לנו, שהיה שוטה מאותם הדברים האמורים שם בפרק כמה דחגיגה. ואף על גב שמתחילה, נטרפה דעתו מכל וכל. בגרמב שמחה משפירה, ועוד ראשונים סוברים לא, כדי שאני אגדיר אדם כשוטה, הוא חייב לישון בבית הקברות, להלך יחידי בלילה ולקרע את כסותו, לקרוע את כסותו. ואם לא,
אז הוא לא שוטה, הוא משהו אחר.
זה חומרה או כולה? תגידו לי אתם. תלוי מתי. אז בואו נראה, תלוי מתי, זה נפקא מינה להלכה. בואו נראה זה עכשיו. מה הכרעת הבית יוסף? הבית יוסף דרכו, מי שמכיר בית יוסף, הוא סוקר את כל שיטות הראשונים ומכריע. הבית יוסף דווקא באבן העזר פורס את כל שיטות הראשונים, והוא לא מסכם להלכה. אבל גם בשולחן ערוך הוא בכלל לא מביא את זה. אבל בשולחן ערוך, לא באבן, בחושן משפט הוא כותב, תראו מקור ט"ו, הלכות עדות, שוטה פסול. ולא שוטה שהוא הולך ערום שבר כלים וזרוק אבנים בלבד, לשון הרמב״ם, אלא כל מי שנטרפה דעתו. כלומר, חד וחלק, השולחן ערוך מכריע כמו הרמב״ם, זה לא הדוגמות הקונקרטיות בלבד, מסכת חגיגה, אלא זה דוגמה, ומפה תקיש לשאר הדוגמאות, שכנראה בזמן הגמרא, אז זה היה סימן לחריגה מהנורמליות, והיום יש חריגה אחרת מנורמליות. אבל באחרונים מצאנו כמה שוטים, דווקא שוטים, כמו למשל רבי חיים מצאנז, דברי חיים, ונודע ביהודה בדברים מסוימים, שמצריכים דווקא את הסימנים שנזכרו בגמרא. הרבה מהשוטים סביב פרשיית הגט מקליבה משבוע שעבר. שם דנו בזה. ופה יש כבר כל מיני אוקימתות, ופה אני מבין שאלה שמה שאמרת, תלוי מתי. אז יש כאלה שפוסקים שאמרו שלגבי גט צריך להחמיר ולפסוק כמו הרמב״ם. אוקיי? כלומר, כדי שהוא יכול לגרש, הוא חייב שהוא לא יהיה שוטה בכלל. בשום דבר. אוקיי? זה חומרה? חומרה רצינית מאוד. חומרה גדולה מאוד, כי אני לא רוצה להתיר אשת איש. נכון, נכון. חומרה זה משהו סובייקטיבי, כידוע. אוקיי? כמו שרב חיים מבריסק, אמרו לו איך אתה מתיר לזה ולזה בשבת, אומר להם, אני לא מכיר בלכות שבת, אני מחמיר בפיקוח נפש, נכון. אבל אלה שאומרים את האוקים, אתה אומרים בגט, תחמיר כמו הרמב״ם, אבל ביחס לפטור ממצוות, כמו רבנו שמחה, שלכאור הוא מקל יותר, ורק אם הוא שלוש תדרים מפת חגיגה, רק אז אתה יכול לפטור אותו ממצוות, שזה מקרה מאוד דחוק, ואני לא נתקלתי, ולא נראה לי שמישהו נתקל בדורנו, באדם, אלא אם כן הוא תלמיד חכם שבאמת הלך. מה, אתה מכיר מישהו שהולך בבית הקברות, מקרה הכסותו, וחרדי בלילה? כן, לא, זה לא תופעה היום. אם הוא עושה כנראה שהוא בייניש מתחכם, אוקיי?
לא,
אבל גם רב שמחה, תראה להבין, רב שמחה חי בתקופה שהמרחק בינו לבין הדברה קטן מאוד. נכון, זה היה 1,000 שנים.
1,000 שנים, נכון.
נכון, אבל 1,000 שנים הם נראו בדיוק אותו דבר. מה שהחיים שלו ודחם, לא היה תאורה בלילה, לא היה זה.
נכון.
אנחנו היום מרב שמחה, כאילו עולם שונה לגמרי.
אז אני אמשיך. אני אומר, אמרנו, בוא נראה פה למשל את החוכמת שלמה. חוכמת שלמה, כבר מאה ה-19, אומר שכדי להכניס אדם לגדר שוטה, זה רק על פי המקרים שמצוינים בגמרא, זה לא לפניכם חמת שלמה הזה, אבל אם הוא כבר הוחזק כשוטה, אז אנחנו לא נקל ונוציא אותו מגדר שוטה, עד שהוא לא יעשה שום מעשה שטות כמו הרמב"ם והבית יוסף, השולחן ערוך. ערור השולחן, סוף המאה ה-19, המאה ה-20, מסכם להלכה את כל השיטות, ומכריע למעשה כמו הרמב"ם, אוקיי? שזה לא צריך להפת את הדוגמאות הקונקרטיות מהגמרא, אלא כל הכדר השטות. בואו נסכם מה ראינו היום. ראינו את סוגיית היסוד בתלמוד, וניתחנו אותה לחלקים, 4 חלקים שונים. לאחר מכן ראינו 3 שאלות יסודיות, העולות ממנה ביחס לפסיקת ההלכה. ראינו, ולכן עכשיו, מה שצריך לעשות זה לחזור לסוגיה, ולקרוא את הסוגיה שוב פעם במשקפיים של הפוסקים. כלומר, הלכה כרבי יוחנן ולא כרבונה. גם, 2, גם לרבי יוחנן, אי אפשר להגדיר שטות, אלא רק על פי התנהגות שהשוטה מוחזק בה. ו3, לרבי יוחנן, המקרים שנזכרים בגמרא, זה לא הרשימה שממצה את כל הספקטרום של שטות האפשרית, אלא זה רק דוגמאות בלבד, בוודאי, כן? כזה ראה וקדש, ותסיק ותלמד בדברים אחרים, מדובר בדוגמאות בלבד. שוב פעם, אנחנו עוסקים בסוגיה מאוד כאובה, מאוד קשה, עם השלכות לדינים בכל מרחבי החיים, הלכות שבת, אור החיים. אבן העזר, דיני בין איש לאשתו, חושן משפט, כן, ממכר או ממכר, קניינו קניין, בכל חלקי השולחן ערוך אנחנו עוסקים ביורדיה לגבי שחיטה והרבה דברים אחרים בין איש לאישה, ולכן לאור 3 ההנחות שעכשיו מנינו אותם, נצטרך לחזור שוב פעם לסוגיה, זה נעשה שבוע הבא, בעזרת השם, וללמוד את הסוגיה מחדש, ואז להגיע באמת לתכלס, כן. זה קורה בכל המקומות עד היום, רק שתדע לך, זה לא?
זה אמיתי. אז עשו תרגיל, שחררו את כולם באיזה יום 50, נתנו להם מניפות כאלה, אמרו שמי שידע בערב לחזור עם מניפה לא שבורה, סימן שכבר אפשר לשחרר אותו. ובאמת רק אחד חזר עם מניפה שלמה. שאלו אותו, איך עשית את זה? אז הוא אומר, כולם נפנפו עד שזה נשבר להם. אני עשיתי ככה.
על זה נאמר, אשם נפשנו בחיים ונתן מות רגלינו, שבת שלום לכולם.